ואנחנו הגענו בשעה טובה מוצלחת לפסוק ח', פסוק ז' בעצם. היינו בפסוק ו', אם כבר. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם ביצחק בנו, ויקח בידו את האש את המאכלת, ויחו שניהם יחדיו. יש כאן, אם כן, התקרבות בין עולמו של אברהם לעולמו של יצחק. ויאמר יצחק אל אברהם אביו. האם יש ליצחק השקפת עולם? כן, יש ליצחק השקפת עולם, כפי שהוכחנו לפני 4 שיעורים. הרי נאמר, או 3, כתוב, והאלוהים ניסה את אברהם ואת יצחק, נכון? נכון. אז כנראה שיש לך חומש אחר ממני, כי בחומש שלי זה לא כתוב מה שאני אמרתי. אז בואו נחזור עוד פעם לפסוק, תסתכל בפסוק א', והאלוהים ניסה את אברהם, לא כתוב את יצחק. נשאלת השאלה, מדוע לא כתוב שיצחק גם עבר ניסיון? הרי לכאורה, אברהם הוא השוחט, אבל יצחק הוא הנשחט. אלא שעבור יצחק כנראה שאין פה ניסיון. מדוע? כי יצחק עבורו זה מובן מאליו שהוא צריך לתת את עצמו. כנראה שהוא בא מתוך השקפת עולם שונה מזו של אברהם. השקפה של מידת הדין. מידת הדין אומרת שעליי לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. והמחיר של עצמי הוא עצמי. כך שעבור יצחק אין דבר יותר הגיוני ויותר מתבקש מאשר לעלות לעולה. זאת אומרת, הוא במידת הדין. אפשר להבין אם כן שכשם שיש קושי לאברהם לקבל את יצחק כבנו, ייתכן מאוד שיש קושי ליצחק לקבל את אברהם כאביו. יש פה חיכוך אידיאולוגי עמוק מאוד, שמתחיל להיפטר בהליכה שניהם יחדיו. אנחנו עוד לא למדנו עליו, אבל עצם זה שהתורה העלימה את הביטוי יצחק בה, והאלוהים ניסה את אברהם, מזה, זה מה שאני אומר, עצם זה שהתורה אמרה והאלוהים ניסה את אברהם, ולא אמרה וניסה את יצחק, זה כבר רמז בולט ביותר של מה שמידתו של יצחק. גם ראינו מתחילת פרשת וירא, כן, את האופי הייחודי של יצחק עם מידת הדין, כאשר יצחק מופיע בעולם, אפילו בתור הבטחה, כבר מתבקש אברהם להשתתף בבית דין, על סדום. כן? הוא נדרשת ממנו הסכמתו לשיפוט, שזה מידה חדשה. ויומר, אז כן, אנחנו רואים, כן?
אי אפשר להגיד שכתוב, והיה יצא לעולם,
אני עוד לא הגעתי לפסוק הזה. אני לא יודע אם הפסוק הזה קיים בכלל. נראה. ויאמר יצחק, עכשיו אנחנו נגיע. בסדר? ואז אני אוכל לשמוע את השאלה. ויאמר יצחק אל אברהם אביו. שאלה, וכי לא ידענו שאברהם הוא אביו? ויאמר אבי. קצת כבד. ויאמר, הנני בני. ויאמר, יותר כבד מזה, אתה מת. מה רוצים מאיתנו? כנראה שהכתוב רוצה לספר לנו משהו חדש. שיצחק סיפר לאברהם שהוא אביו. ויאמר יצחק אל אברהם, אביו. כלומר, הוא רצה להסביר לאברהם שאברהם הוא האבא שלו. איך הוא אמר לו את זה? ויאמר אבי. זה בעצם המילה הראשונה שיצחק אומר בחייו בתורה. לא מצאנו בתורה שום מילה מפיו של יצחק לפני המילה הזאת. והוא פותח את הפה כדי לומר לאברהם אבי. אברהם שומע את זה שמידת הדין מוכנה לקבל אותו. הוא שהוא כולו חסד. ויאמר הנני בני. זאת הפעם הראשונה שאברהם אומר בפה שלו שהוא מכיר ביצחק כבן, ולא רק כנער, לא רק כזרעו, אלא כבנו. זאת אומרת שכאן נעשתה התקרבות גדולה מאוד. והיא אומר, עכשיו באה השאלה לגופו של עניין, צריך לדבר על משהו. מה מדברים? הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. כן, רצה לשאול על זה משהו. זה הכוונה שהוא מציע את עצמו כסה לעולה. הנה האש והעצים. היה סה לעולה. אני, יש לי הצעה טובה. למה הוא זה רק בתור שאלה? כי הוא מתפלא שמצידו של אברהם יש מוכנות למידת הדין. זה הקושי. כלומר, אם זה היה מצד, אם יצחק היה צריך לתכנן, היה מראש אומר, אני אעשה לעולה. אבל כיוון שהוא הולך עכשיו עם צדיק שמידתו מידת החסד, ומידת החסד היא לתת את החיים ולא ליטול את החיים, לכן יש לו קושי לקבל. איך יכול להיות שאברהם חושב אולי עליי? לא מתאים לו. כן? יצחק ודאי מתאים לו לחשוב את זה על עצמו. ויאמר אברהם, אלוהים. מי זה אלוהים? מידת הדין. כלומר, אברהם אומר, אני היום הולך לעבוד את אלוהים. עד עכשיו עבדתי את השם, אבל אני עכשיו הולך לעבוד את אלוהים. כן. איה זה איפה? כן. כן. ויאמר אברהם, אלוהים, יראה לו השה לעולה בני. לעולה בני. כן, אז אם כן, אברהם אומר לו, כן, מי שיהיה לעולה, זה אתה.
אפשר לפסק אחרת.
כן, גם אם אפשר לפסק אחרת, אבל עצם זה שהמילים האלה הם הוכנסו, יש מה שנקרא שיח רמוז. כן? כלומר, לא סתם אדם משתמש באוצר מילים מסוים. כשהוא רוצה לומר משהו, והוא משתמש בצורת לשון לא רגילה, סימן שהוא רוצה לרמוז משהו נוסף. וילכו שניהם יחדיו. נו, עד עכשיו זה היה. עכשיו הם הולכים ממש יחדיו. זאת אומרת, עכשיו הם הסכימו להיות האב והבן, אז הם הולכים יחדיו. כן, בבקשה.
אחד המפרש ההבדל בין בן לבין זרע.
זה ראינו בחמישה שיעורים האחרונים את ההבדל בין הבן לבין הזרע. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים. מה?
זה כתוב גם
בכל
שניים יחדיו.
נכון, זה מה שהסברתי עכשיו. כן. ויבואו אל המקום אשר אמר לו, מה?
מה זה יראה לו עשה לו?
לא כתוב יראה לו. ויבואו, מה? יראה לו, עשה לעולה בני, זאת אומרת שאלוהים חפץ בתור עולה בבני. כן.
אולי על הנחושה אין יחדיו, אולי עכשיו זה סימן
שעכשיו יצחק תסכים. זה בדיוק מה שאמרנו, אז למה אתה חוזר על זה? טוב. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ויבן שם אברהם את המזבח. אתם זוכרים בוודאי את ההבחנה בין אלוהים לבין האלוהים, ומה המשמעות של הביטוי כאן האלוהים. יש פה איזושהי חריגה מן האמת, כי מצד האמת אז יצחק לא צריך להישחט, לכן יש פה אי הבנה, אפשר לומר דקה מן הדקה של אברהם בכוונת הבורא, לכן הוא נקרא האלוהים ולא אלוהים. ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו. כאן ברור שיצחק הוא בנו. וישם אותו על המזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אם כן מדובר בבן. לכאורה כאן כל הביטוי, מכאן ואילך, יצחק קרוי בנו, בנו, בנו. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ואומר אברהם, אברהם. ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער. צריך לקרוא לו, אל תיקח, אל תשלח ידך אל הבן או בנך. כן? הוא אומר לו, אם אתה שוחט אותו, הוא כבר לא הבן. הוא חוזר להיות הנער. לכן אל תשחט אותו. בסדר? עכשיו בואו, אני הלכתי קצת מהר. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, פסוק י' א'. ויאמר, אברהם, אברהם. ויאמר, הנני. אני לא ידעתי שזה השם שלו. עד עכשיו חשבתי שקוראים לו אברהם. והנה הכל אני מגלה שקוראים לו אברהם אברהם. זה שם חדש. יוצא לפי זה שאברהם אבינו עבר לפחות שלושה שמות. בהתחלה קראו לו אברהם. אחר כך שינה את שמו לאברהם. ועכשיו הוא מקבל שם שלישי, אברהם אברהם.
בשביל להזהיר, כמו שאמרו לו, תזהר, תזהר.
כן, אבל זה לא עברית ספרותית תל אביבית של ימינו. זה עברית תנכית. זה עברית מקראית. הוא אומר, אברהם, אברהם. כן, בבקשה?
פעם שעברה שאומר, השיח הזה של אברהם, הנני, אמרת של אברהם, כשהוא רצה להעיר אותו, להגיד לו,
כן, היה אברהם.
היה
אברהם. אבל פה הוא אומר לו פעמיים, הסימן שהוא כבר צריך, אז הוא כבר צריך להיות מישהו אחר. הוא כבר לא צריך להיות אברהם, הוא כבר לא צריך להיות אברהם, הוא צריך להיות אברהם אברהם. אז כנראה שיש שם חדש, יש משמעות חדשה לשם הזה. מה זה אומר? יש לכל אחד מאיתנו שתי זהויות, אם אפשר לומר. לא פיצול אישיות חלילה, אבל שתי זהויות. יש לנו זהות מודעת. אותה אנחנו מכנים בשם נפש. הנפש, אפשר לומר, זה החלק שבי שאומר אני. זה המודע, זה מה שמתהלך בעולם הזה. זה אפילו מאוחד במידה רבה עם חיי הגוף שלי. כן? כשמישהו נוגע בגופי, אני אומר, מה אתה נוגע בי? כאילו שהגוף שלי זה אני. זה מוזר, הגוף שלי זה לא אני. אבל אני כל כך רגיל להתהלך עם הגוף הזה, שאני התחלתי לזהות את הנפש שלי עם הגוף שלי. איך אומר הזוהר? נפשה וגופה חד הוא. זה, אנחנו מתהלכים ביחד. אבל יש לי גם זהות עליונה יותר, הזהות הנשמתית, החלק העילאי שבי, חבוי מאוד, והוא בדרך כלל לא מתגלה במודע. ואיך הוא קרוי? הוא קרוי בשם שלי גם כן. יש לי אותו שם למטה ולמעלה, אבל כיוון שאני לא חי את חיי הנשמה שלי, אני נקרא רק על שם הנפש, ולכן יש לי רק שם אחד. אבל אצל אברהם הוא זכה במעשה העקדה לממש באופן שלם את הזהות העליונה שלו. לכן עכשיו הוא כבר לא אברהם, אלא הוא אברהם, אברהם. הוא שניהם, כן?
ראינו על משה בסנה, משה
נכון,
משה.
נכון, בדיוק. כך שאנחנו רואים מספר אנשים בתנך, שכאשר הם זוכים להשלמת הזהות שלהם, קרויים בשם כפול.
זה שם זמני או שזה שם...
אתה שואל, האם התורה ממשיכה לקרוא לו אברהם אברהם?
אנחנו יודעים שלא.
אתה יודע שלא, אז למה אתה שואל?
לא, אני שואל, האם...
אתה שואל, האם הכתוב ממשיך לקרוא לו אברהם אברהם? אמנם עוד לא ראינו את המשך התורה. אבל מאחר ואתה שואל, ואני, אגלה לך סוד, הסבירו לי, אנשים שקראו את המשך הפסוקים, שלא קראו לו יותר בשם הזה. כן, עכשיו, אנחנו רואים, כן, בתנך, שיש שמות כפולים. מספר אנשים שזוכים למדרגה הזאת, שיש התאמה בין הנפש לבין הנשמה. בין ה... אברהם של מטה לאברהם של מעלה. מצאנו בתנך שבעה כאלה. הרביעי הוא אברהם. כתוב, ויאמר אברהם, אברהם. החמישי הוא יעקב. נאמר ביעקב אבינו, ויבוא אלוהים אל ישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויומר, הנני. השביעי הוא שמואל. נאמר בספר שמואל, כאשר יש התגלות נבואית אל שמואל, שהיה נער, נאמר לו, ויומר, שמואל, שמואל, ויומר, הנני. גם אצל שמואל יש התאמה בין שמואל של מעלה לשמואל של מטה. אם כן, מצאנו אצל אברהם, יעקב, שמואל. זה הדמות הרביעית, החמישית והשביעית. נכון? אבל אם תשימו לב, גם אצל הרביעי, גם אצל החמישי וגם אצל השביעי, אברהם, יעקב ושמואל, בטעמי המקרא, אם תראו בפסוק, תראו שבין אברהם לבין אברהם יש קו מאונח, המכונה בשם פסק. נכון? כאילו צריך להפסיק. אברהם, אברהם, יעקב, יעקב, שמואל, שמואל. אבל יש בדמות השישית, בסנה, משה, נאמר ויומר משה משה. ושם אין הפסק. אומר ספר הזוהר, משום שאצל משה ההפסקה לא קיימת. זאת אומרת, אין הפסק כלל בין נפשו לבין נשמתו. לעומת זה, אצל אברהם, יעקב ושמואל, למרות ההתאמה, עדיין יש איזה הפרש. כן? מדרגת משה היא בבחינת אספקלריה המהירה, ביתי, בכל ביתי נאמנו, אז אצלו אין הפסקה. אז אם כן, כבר אנחנו יודעים על הרביעי, החמישי, השישי והשביעי. מתוך השבעה, בינתיים נפגשנו עם ארבעה. השאלה היא מתבקשת, מה עם השלושה הראשונים? איפה הם? אז האמת היא שמצאנו את שלושתם בפרשת נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. ואלה תולדות שם, שם בן מאת שנה ויולד את הרפחשד. ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן. אם כן, אנחנו רואים עוד שלושה שהם באים בשמות כפולים. נוח נוח, שם שם ותרח תרח. אבל כפי ששמתם לב, זה שונה. זה לא השם שלהם באמת. זה סיום משפט ותחילת משפט. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק. כלומר, גמרנו משפט, חוזרים ואומרים עוד פעם. זאת אומרת שנוח, שם ותרח, הם השאיפה להופעת השם הכפול. הם כמין טיוטה בדרך לזה. אבל אצל אברהם זה כבר מושלם. כן? אברהם, אברהם. ואז אברהם מקבל את זהותו החדשה ואומר הנני. לא. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער. אז אם כן אמרנו, אם אתה תשלח ידך אליו, אז הוא כבר לא יהיה בן, הוא יהיה הנער. עכשיו, מה הוא רצה בעצם? כתוב, אני שוב חוזר לפסוק י', וישלח אברהם את ידו. ויקח את המאכלת. אני לא הייתי כותב את זה כך. שאני אדם שטחי יותר, הייתי כותב כך. ויקח אברהם את המאכלת בידו, או בידו את המאכלת לשחוט את בנו. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת, יש פה חזרה. יש תוספת מיותרת לכאורה. הכוונה היא, ככה מסביר רבי מנחם מנדל מויטבסק, בעל פרי הארץ, שהיה מתלמידי המגיד ממזריץ' וחברותתו של בעל התניה, אדמור הזקן, חי בטבריה. הוא אומר שאצל אברהם הייתה התאמה בין רצון השם לבין רצון האיברים שלו. איבריו הרגישו באופן ספונטני מה צריך לעשות. אבל כאשר היה צריך לשחוט את יצחק, זה לא היה רצון השם. ואז הוא הרגיש שהיד שלו מתנגדת. לכן הוא צריך להתגבר עליה. וישלח אברהם את ידו. ויקח את המאכלת. הוא צריך לפעול נגדה. כן. אבל בואו נחזור לפסוק י"ב. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער. ואל תעש לו מאומה. מיותר. אמרו לך, אל תשלח ידך אל הנער. למה צריך להוסיף אל תעש לו מאומה? אומרים חז"ל שהוא רצה לעשות בכל זאת משהו. אולי אפשר קצת לחתוך משהו? בסדר, לא, אבל משהו, קצת. קצת דם, הקזה, משהו. אל תעש לו מאומה. מה זה אומר? זה אומר שאברהם רצה לשחוט את יצחק. אתה לא רוצה שאני אשחט? אז משהו. כלומר, יש התנגדות עדיין בין מידת החסד של אברהם למידת הדין. מידת החסד רוצה לבטל את הדין. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אי אפשר, חייבים מידת הדין בעולם. אבל מה כן צריך לעשות למידת הדין?
למתל.
לעקוד אותו, מה שנקרא מיתוק. כן? כלומר, צריך לקשור שלא יתפשט יתר על המידה בעולם. לכן, בחלק מהסידורים כתוב שבשחרית אומרים, ויעקוד את יצחק בנו, להתכוון שהחסד עוקד את הדינים. כן? שלא תהיה התפשטות של הדין בעולם. כן?
המדרש אומר שזה יצחק שביקש להיעקד.
מה?
המדרש אומר שיצחק ביקש
להיעקד. נכון.
זה לא אברהם
שעקד את יצחק. זה מידת הדין שמכירה בזה שהחסד צריך לעקוד אותו. בסדר?
כן. אבל איפה יצחק בתמונה? הוא ההמשך של אברהם. הוא מודע לזה, הוא אדם חכם, הוא יודע. אבל מה, ביטולה הוא קיומה.
יודע, הוא הולך לגמר עם ישראל, לעתיד. טוב, תגיד, זה... תגיד משהו, בסדר, מה שאמר הקדוש ברוך הוא בסדר עושים, אבל אתה לבד.
מה יקרה? זה קושיה עצומה. אני חייב את האמת. הקושיה הזאת שאתה מקשה על יצחק, אתה יכול גם להקשות על אברהם. ואני חייב יותר מזה. אברהם הקשה אותה. מן הסתם, הרי מה הוא עושה שלושה ימים? אדם הולך שלושה ימים בדרך. הוא לא חושב? ודאי שהוא שאל את עצמו את השאלה הזאת. ולא הייתה לו תשובה. נכון? עכשיו, לכן, בזה הוא יראה אלוהים. בזה שהוא עושה משהו, במקרה הזה לא מבין. אגב, הוא מבין לא נכון.
טוב. מה התשובה על יצחק?
אותו דבר. אותה תשובה שאתה צריך לתת לגבי אברהם, אותה תשובה אתן לגבי יצחק. כי אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. מה זה ידעתי אתה? בעצם זה שהיית מוכן למעשה הזה, זה עצמו מברך שאתה ירא אלוהים. אז מה היית עד עכשיו? אם רק עכשיו את מתברר שאתה ירא אלוהים, אז מה עד עכשיו היית? היית אוהב, כן, אוהב השם, יפה. אבל עכשיו קילית בך מידה חדשה, ירא אלוהים.
אפשר להגיד שזה ירד למעשה, אפשר להיות ירא אלוקים.
כתוב אתה. אתה, עכשיו.
עכשיו גילית בתוך המעשה.
כן, עכשיו, כל זמן שלא היה מעשה, זה עוד לא ירא אלוהים. זה תיאוריות. ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו. כן?
למה פה בנך יחידך ולא בנך יחידך אשר אהבת כמו בהתחלה?
למה הוא לא אומר אשר אהבת? אם כנראה שבשביל לשחוט אותו היה צריך קצת פחות לאהוב אותו. וישא אברהם את עיניו. כן? האם יצחק שומע את המלאך? באמת שאלה מה? כן, הבנתי את השאלה. כן? האם יצחק שמע את המלאך? אינני יודע. בכלל, מה קורה עם יצחק מכאן ואילך? זה יהיה דבר מאוד מעניין. וישא אברהם את עיניו. מה זה לשאת עיניים בשפה המקראית? למעלה. ויער והנה איל. איפה היה איל? למטה, אז אמרת ויישא.
אז זאת אומרת שזה לא כוונה ממש של ישא למעלה, כאילו זה כוונה
רוחנית. או שנאמר שהיה, אני לא ממה מכריח אתכם לומר שהאיל היה למטה.
מה, הוא היה חוס...
למה אתם חייבים להגיד שהאיל היה למטה? בוא נציע לך הצעה. אם כתוב ויישא אברהם את עיניו ויער והנה האיל, אולי זה אומר שהאיל היה למעלה. אתה אומר ש... כיוון שאברהם לפי דעתך היה לפסגה של ההר, אז איך יכול להיות שהעיל עוד יותר למעלה? וכאן אני שואל שאלה פשוטה. מניין לכבודו שהמזבח היה לפסגה של ההר? זה שאלה יפה. התשובה היא שבטוח שהוא לא היה לפסגה של ההר. בטוח שלא. כן? מכמה סיבות? א', ביה שכתוב שויר והנה איילו, ויישא אברהם את עיניו, משמע שהאיל היה במקום יותר גבוה, דבר ראשון. דבר נוסף, בתרבות הבבלית העתיקה, בתרבות השם, המרחב השמי, מזבחות תמיד היו למרגלות מקום גבוה יותר. תמיד. אז גם אם אברהם עלה על ההר, המזבח לא היה בפסגה של ההר. אגב, איפה נמצא המזבח הזה שאברהם עשה? באיזה מקום? במקום של המזבח במקדש. ואז נשאלת השאלה, איפה המזבח במקדש, במקום הגבוה?
לא יודעים, כן.
המזבח היה על אבן השתייה, אז מה השארת לקודש הקודשים?
לא יודעים את המיקום המדויק.
אני שואל, לפי ההלכה, איפה נמצא המזבח במקדש? האם הוא נמצא במקום הגבוה ביותר?
בעזרה.
הוא נמצא בעזרה. שאלה, האם העזרה זה המקום הגבוה ביותר?
לא,
יא, סוף סוף קיבלתי תשובה. אם כן, המזבח לא נמצא במקום הגבוה ביותר. איפה המקום הגבוה ביותר במקדש? אבן השתייה, שהיא המקום של קודש הקודשים. יפה. יוצא ש אם אברהם נמצא במקום של המזבח והוא מסתכל למעלה, לאיזה כיוון הוא מסתכל? קודש הקודשים. יפה. ואז הוא רואה בתוך קודש הקודשים, במקום שעתיד להיות קודש הקודשים, הוא רואה את העיל. נכון? וירא והנה עיל, אחר נאחז בסבך. מה זה סבך? מה? שיח, נכון? זה עץ. זה עץ קטן. זה עץ כזה עם ענפים מסובכים בקרנב. איזה עץ יש בקודש הקודשים? המנורה היא לא בקודש הקודשים, היא בהיכל. ארון השם. מה יש בתוך הארון? התורה. ומה היא התורה? עץ החיים. עץ חיים. התורה היא עץ חיים. נכון? עץ חיים היא המחזיקים בה. זאת אומרת, אברהם רואה את עץ החיים, ואיפה עץ הדעת?
נשאר בגן עדן, בתוך גן עדן.
לא, עץ הדעת נמצא למטה.
העץ הזה ש...
כלומר, אפשר לומר שכל המקום הזה שבו נמצא אברהם, הר המוריה, הוא מן העתק של גן עדן. בכניסה לגן עדן, אתם יודעים מה יש? יש קרובים, יש מלאך שמפריע שם, לא נותן להיכנס. כן? אז הנער, זה אותו מלאך שאמר לאברהם, אל תשלח ידך. עכשיו אתה יכול ללכת עד עץ החיים. וילך אברהם ויקח את העיל. זאת אומרת, מה ההליכה של אברהם? ממקום המזבח אל מקום קודש הקודשים, והוא חוזר משם אל המזבח. מכירים מישהו שעושה את המסלול הזה? מהמזבח לקודש הקודשים, ומקודש הקודשים אל המזבח?
הכהן
הגדול ביום הכיפורים. יפה. זאת אומרת שאברהם עכשיו עושה את עבודת יום הכיפורים. העיל, אני עוד לא יודע, בוא נראה. זה לא היה יום כיפור. זה לא פשוט בכלל, דעת החמדת ימים, שזה ביום הכיפורים היה העקדה. ובאמת זאת הסיבה שאחינו הספרדים נוהגים לקרוא את הפיוט של העקדה, את שערי רצון, בפתיחת ההיכל של מנחה של יום הכיפורים. כן? כן.
למה אברהם מתעקש להקריב
מה שמעולה? למה הוא רוצה להקריב?
כן. אז אנחנו... הוא לא רוצה שהוא יקריב את הבן שלו, נגמר הסיפור.
נגמר הסיפור. למה הוא צריך לקחת את העיל? נכון, נכון, נכון. וילך אברהם ויקח את העיל, בשביל מה? ויעלו לעולה תחת בנו, בשביל מה? כל זאת ועוד, בפעם הבאה, שלום.